טוב, שלום לכולם. אנחנו בשיעור מספר 4 בסדרת י"ג עיקרי אמונה של הרמ"א על פי החסידות. השיעור היום הוא שיעור מאוד חשוב, לא רק בגלל שנעסוק גם בחסידות היום, אלא כי בעצם אנחנו בעצם בחלק השני, חלק ב' של הנושא שלנו, אמונה וידיעה. ואחרי שני שיעורי מבוא, בשיעור האחרון התחלנו בעצם לגעת בבסיס של י"ג עיקרי אמונה. כשאנחנו אומרים לאחר תפילת י"ג עיקרי אמונה, נהוג, אנחנו אומרים, כן, לפני כל עיקר, מקדימים את המשפט הבא: אני מאמין באמונה שלמה בשבוע המשיח, תחיית המתים וכולי. ודיברנו לכך בשיעור האחרון שתביעת השלמות ביחס לאמונה היא מצטרפת לשלושת הדברים האחרים בהם אנחנו תובעים שלמות בתפילה. תובעים תשובה שלמה, גאולה שלמה, רפואה שלמה, ועכשיו גם אנחנו מבקשים אמונה שלמה. ובאמת, מתוך כך התחלנו לעסוק בשאלה מה הכוונה שאנחנו אומרים אמונה שלמה. ובאמת, העיסוק הזה היה בהמשך למחלוקת היסודית שראינו בין הראשונים, שנחלקו מהו היחס לגבי מי שטועה באמונה. האם מי שטועה באמונה יש לו דין של כופר? או לא? אז ראינו את דברי הרמב״ם וסיעתו, לעומת שיטת הראב"ד ושיטתו, וניסינו להציע הצעה מהי שורש המחלוקת ביניהם. דיברנו כך ששורש המחלוקת ביניהם הוא בעצם מהי תכלית האדם, האם דבקות מתוך האמונה והאהבה כשיטת בעל העיקרים, כשיטת החסיד רבי יוסף יעבץ, ועל פי שיטת הראב"ד, בפסק ההלכה של הרדב"ז שראינו בשו"ת שלו, או שמא תכלית האדם הוא הדעת הנכונה בעניינים האלוקיים, כמו שספר הרמב״ם, אברבנאל ועוד. וניסינו להסביר בעצם ששורש המחלוקת בין שיטת הרמב״ם ואברבנאל לשיטת בעל העיקרים והחסיד יעבץ, הוא בעצם מה בין חקירה שכלית לאמונה תמימה. או במילים אחרות, מה היחס בין אמונה לבין ידיעה. ובשיעור האחרון התחלנו להעמיק ולפתח יותר את ההבנה שלנו אודות ההבדל בין אמונה לידיעה. אז לשם כך אנחנו ניסינו לעיין בהופעות הראשוניות של האמונה בתורה, על פי חיפוש השורש א' מ' נ', שורש אמן. ראינו את אמונתו של אברהם אבינו שמאמין להבטחת הקדוש ברוך הוא שיהיה לו זר הרב, כן, והאמין באדוני מחשביה לא צדקה. וכמו כן ראינו את הטענה של יוסף ואחיו שהוא יאמין לדבריהם למפרע. מתי? רק כאשר הם יביאו את האח הקטן שם את בנימין. וראינו את האמונה של יעקב שהוא לא מאמין שעוד יוסף חי, אבל רק כאשר הוא רואה את ההוכחות שהוא שלח, כן? את העגלות ששלח יוסף לראות לפניו גושנה, אז הוא מאמין. וניסינו להאמין ולהסביר שבעצם יש כאן את שתי האפשרויות לבסיס של המחלוקת בין אמונה לידיעה, שבה נתמקד היום. אז ראינו שהאמונה של אברהם היא לא תולדה של ידיעה מוכחת, אלא מדובר באמונה שהיא שכנוע פנימי עמוק, כמו שאמר הרד"ק בבראשית, האמנה גמורה בלי שום ספק. כלומר, אין כאן ספקות, אבל גם אין כאן הוכחות. זאת בשונה מההופעות של האמונה בסיפור יוסף ואחיו ויעקב אביהם, שם האמונה מותנית בהוכחה מוחשית. ולאחר מכן ראינו שההופעה הראשונה של המילה אמונה ולא של השורש להאמין היא דווקא במלחמת עמלק, כן, וידי משה כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה עד בוא השמש. אז עסקנו בשאלה מה הכוונה וידיו אמונה עד בוא השמש, וראינו מכל הפרשנים השונים שבגדול הביטוי אמונה ביחס לידיו של משה רבנו בזמן המלחמה בעמלק, זה שאמונה זה מציאות קיימת, חזקה, יציבה, כלומר יציבה, כלומר הידיים של משה היו יציבות, חזקות. כלומר יש כאן שימוש מושל, סוג של מטאפורה, שידיו של משה הם חזקות. כלומר המשמעות של אמונה זה חוזק ויציבות, איתנות. אבל כאן אנחנו חוזרים לשאלה בפתחנו. אני מאמין באמונה שלמה. האם אמונה שלמה היא תולדה של חקירה, של חקירה שכלית עמוקה ונוקבת, אמונה שבאה לידי הכלה ותפיסה בכלים הכרתיים, קוגנטיביים שלנו, כלומר ידיעה, או שם האמונה היא במה שלא ניתן לתפוס ולהכיל בשכל, כלומר אני לא יודע, אני מאמין. כלומר אמונה, מה זה אמונה? אמונה שווה כל מה שהוא למעלה מהיכולת של ההשגה והידיעה האנושית. ואם אני מוריד את השאלה לתכלס יותר, אז נשאל ככה, מה יותר חשוב? האמונה המסורתית שעוברת מאב לבן, או שמה שזה לא אמונה, זה פולקלור, זה תרבות, זה מסורת תרבותית, אבל זה לא אמונה, כי אמונה זה רק בכוח הדעת והשכל. ושוב פעם אנחנו חוזרים לפסוקים. אמונה, כפי שראינו במופע הראשון שלה, במלכת המלאק, אמונה זה דבר שהוא חזק, קיים לעד, אז האם האמונה צריכה הוכחות מוחשיות, כמו הבאת בנימין למצרים והגלות ששלח יוסף ליעקב, ובנידון דנן, אז אמונה שווה הוכחה שכלית אחרי העמקה של הדעת, או אולי אמונה היא לא מהות שכלית. היא לא מהות שכלית ודאית, אלא היא שכנוע עצמי פנימי עמוק. כמו שאברהם אבינו האמין בשם שייתן לו זרע רב כמו כוכבי השמיים. ואז השכל לא שייך כאן בכלל. נהפוך הוא. נהפוך הוא, מה מדובר פה? אמונה נובעת רק מביטול השכל. ואולי זה יותר מתאים לאמונה הפשוטה של האנשים התמימים, שאותה הזכיר חסיד רבי יוסף יעבץ בספרו חיים הקדמון. אז טוב, אז בואו נמשיך ונעמיק במחלוקת בשתי התפיסות האמונה. האם זוהי ודאות שכלית הכרתית? אתם יכולים לנחש בטח שמי סובר ככה? הרמב״ם, נכון. או שמה מדובר בקבלה שהיא תמימה, מסורת מאב לבן, מסורת ישראל, בלי שימוש בכלי השכל. מי סובר ככה, אתם יכולים לנחש? בעל העיקרים, נכון. וכמובן, אחרי סוף סוף נגיע לעיסוק בתורת החסידות, ונראה מהי דעתו של אורח הפלא ומשיח שם הבעל שם טוב הקדוש במחלוקת הזו. אז בואו נתחיל, או יותר נכון, בואו נמשיך. אז אמר, יש מחלוקת יסודית בין הרמב״ם לאברבנאל. מקור א', איגרות הרמב״ם, איגרת לחכמי מונשטפלייר, אם קראתי את זה נכון. כותב להם הרמב״ם כך, דעו רבותיי, שאין ראוי לנו להאמין אלא באחד משלושה דברים. הראשון, דבר שתהיה עליו ראיה ברורה מדעתו של אדם, כגון חוכמת החשבון, גימטריות והתקופות, כלומר אסטרונומיה. והשני, דבר שישיגו האדם באחד מחמשת ההרגשות, כגון שידע בוודאי שזה אדם וזה שחור, כלומר הרגשות שווה פה חושים. וכיוצא בזה בריאת עינו, או שיטעם שזה מר וזה מתוק, או שימשה שזה חם וזה קר, או שישמע שזה קול צרור וזה קול עברה, או שיריח שזה ריח ערב וזה ריח באוש וכיוצא באלו. נסכם, לפי הרמב״ם אמונה זה או במשהו מוחלט כמו מתמטיקה, 1 ו-1 שווה 2, או במשהו מוחשי, מוחשי, כלומר שהחושים חשים אותו. זה שחור, זה לבן, זה חריף, זה מתוק. זה חזק, זה חלש, זה נעים וזה מסריח, אוקיי? והשלישי, דבר שיקבל אותו האדם מן הנביאים ומן הצדיקים. וצריך לבעל דעה לחלק בדעתו ובמחשבתו כל הדברים שהוא מאמין בהם. אדם שיש בו דעת, כל דבר שהוא יאמין צריך לסווג. ויאמר, זה אמנתי בו מפני הקבלה, וזה אמנתי בו מפני ההרגשה, וזה אמנתי בו מפני הדעה. וכל מי שיאמין מדבר אחר, שאינו משלושת המינים האלו, עליו נאמר, פתי יאמין לכל דבר, שזה דבר התייחסות שלילית. זה לא ראוי ולא רצוי. כאמור, הרמב״ם, באופן לא מפתיע, נאמן לשיטתו. לא שומע? הרמב״ם נאמן לשיטתו כמה הכוח של השכל והדעת הוא מרכזי וחשוב. כמובן, בהלכות יסודי התורה, דיברנו על זה בשיעור השני. לא רק הרמב״ם סובר את זה באגרות, אלא הרשב"א פוסק את זה להלכה, שו"ת הרשב"א. חלק ה' סימן נ"ה, כותב ככה רשב"א, ועוד צריכים אנו להתבונן שאין אמונתנו, אמונתו וייחודו מצוות אנשים מלומדה, שהלימוד שלימדו והרגילו עליו יביאו להאמין ככה, שלא הונח על חקירת דעתו וחוכמתו יחויב בהפך כאשר יקרא לרוב האמונות. כאשר יקרא לרוב האמונות. רק אנחנו חייבים לשמוע ולחקור אחר השמיעה והחקירה, שהחקירה האמיתית תחויב ותכריע על ככה. והוא אמרו שמע ישראל, שמילת שמע כולל ג' עניינים, הנחתה הראשונה היא שמיעת האוזן, אוזן שמע בתאשרני, והוא שאלה לדעת הרע ונתת לעבדך לב שומע, והוא שאלה גם לקבלה והאמונה בו, שמע בני מוסר אביך, אשרי אדם שומע לי, אם שמוע תשמעו וכו'. וכאן רוצה לומר באומרו שמע ישראל, בתפילה, כולל ג' עניינים שנצטווינו לשמוע וללמוד, כאילו לי שנשמע וללמוד לא נתבונן אליו, ואחרי השמיעה והלימוד וחיקור היטב אם יש ראייה סותר חד השלום, ואחר שנבוא מתוך השמיעה על החקירה, באמת תביאנו החקירה ותכריחנו הכרח אמיתי לקבל ולהאמין כי הוא יתמח נמצא, וכן הוא משגיח פרטי מעשינו. נסביר. לרשב"א אסור שהאמונה תסתור את השכל והדעת האנושית. שזה מה שיש וקורה אצל אומות העולם, שהאמונה שלהם לא מבוססת על שכל. הוא אמר, הוא ראה, אין פה שום שכל. לכן הרשב"א מראה שבפסוק הכי חשוב של האמונה, של קבלת האמונה, שמע ישראל, יש צידוק והנחיה לבסס את האמונה אך ורק בכוח השכל. הוא מראה את זה בפירוש של המילה שמע, מתוך שמע ישראל, שמע, כוללת בתוכה לפי הרשב"א שלושה שלבים, שהרשב"א פירט בתשובה שהקראנו. קודם כל לשמוע, אחד, שתיים זה ללמוד, כלומר לחקור בשכלו כדי לוודא שאין כאן שום דבר שסותר את האמונה, והדבר השלישי ורק אחר כך להאמין. כלומר, לפי הרשב"א וגם הרמב"ם, אמונה יכולה להיות רק פועל יוצא של חקירה שכלית. אבל באופן לא מפתיע, אברבנאל חולק עליהם. הרמב"ם ציין שיש גם קבלה מנביאים וצדיקים, אבל היא שלב אחר כך, נכון. עוד נראה את זה עוד בהמשך אולי. אומר אברבנאל, חולק על הרמב"ם, בפירוש שלו על מורה נבוכים, חלק א' פרק נון. אומר אברבנאל, אני לא מצאתי בכתבי הקודש שתאמר אמונה על הדבר המושג במחשבה ועיון, ושתהיה שם נרדף לידיעה או להשגה. אבל כפי הוראת הכתובים, אומר אני שהאמונה כפי השיתוף הזה תגזור דלת עניינים, ארבעה עניינים. האחד, שתהיה מקובלת ולא מושגת בחקירה ועיון. אמר באברהם, שימו לב שזה המופע הראשון בתורה, ואמין בשם. משה רבנו עליו השלום אמר, ואין לו יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. וכתיב, וגם בך יאמינו לעולם. לפי שתמיד תגזור האמונה קבלת הדעת ההוא מאחד נותן ומלמד אותו. והמשך הדברים הוא אפילו עוד יותר חריף, ואומר כי אם כל הביסוס לאמונה הוא בחקירה וידיעה שכלית, אז אי אפשר לקרוא לזה אמונה. זה לא אמונה, זה לא אני מאמין, אלא אני יודע. זה ידיע. וכמובן, באופן לא מפתיע, כמו שאמרנו מקודם, גם רבי יוסף אלבו, בעל ספר העיקרים, חולק על הרמב״ם, נציין שבעל העיקרים קודם לאברבנאל. בואו נראה את רבי יוסף אלבו, ספר העיקרים, אמר א', פרק י"ט, שהוא אומר כך, ולפי שאי אפשר לדת האלוהית להתקיים זולתה, ציווה עליה כתוב ואמר שעל אביך ויגדך זקניך ויומר ולך. כן? פרשת שבוע. וחייבה מיתה על העובר על דברי קבלת החכמים, אמרה לו תסור מן הדבר שיגידו לך ימין ושמאל, והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע ומת האיש ההוא, והזהירה על כיבוד הורים, וצוותה להניש בין סורר ומורה. לפי שקבלת האב קרובה למה שהושג בחוש, שהאמונה בו מחויבת אף על פי שירחיקהו השכל. שימו לב למשפט הבא. ועל זה הדרך טיפול האמונה בכל זמן בדברים שלא הושגו אז בחוש, ולא באימות שכלי, אימות באלף, לאמת את הדבר, אלא בקבלה הנמשכת. לדברי בעל העיקרים, העיקר זוהי הקבלה מדור לדור שאינה מבוססת על מחקר ועל הכרה שכלתנית. עכשיו, מעניין לראות את דבריו החשובים של הרס"ג, רבי סעדיה גאון, בספרו החשוב, ספר האמונות והדעות, בהקדמה, ממש בהתחלה, אומר כך, וכיוון, מה קורה לפניכם, וכיוון שהשלמנו מה שרצינו, יש פה עוד עותקים, וכיוון שהשלמנו מה שרצינו לזוכרו מעניין השיבושים והספקות, אנחנו צריכים לבאר מהי האמונה, ונאמר כי, מה אומר הרס"ג, מה זה אמונה? ונאמר כי עניין עולה בלב, לכל דבר ידוע בתכונה אשר הוא עליה, וכאשר תצא חמאת העיון, יקבלנה השכל ויקיפנה, ויכניסנה בלבבות, ותימזג בהם, ויהיה בהם האדם מאמין בעניין אשר הגיע אליו, ויצניהו לעת אחרת או לעתים, וכו'. הרס"ג, רבנו סעדיה גאון, מיטיב לצייר כאן איזשהו מהלך סרטוטי של קבלת האמונה. קודם כל אומר הרס"ג, האדם מתבונן במושכל ומסיק מסקנות. זה במילים שלו, תצא חמאת העיון. הוא מעיין בדבר, ואז החמאת מה שיוצא מהחלב. זה המסקנות שלו. זה מקביל, זוכרים מהשיעורים הקודמים, השיעור הקודם, זה מקביל לכוח החוכמה והבינה. חוכמה זה משהו חיצוני לך, אתה מעיין בו, דבר תחזור זה הבינה, זה השלב הראשון. לאחר מכן, בשלב השני מגיע כוח הדעת. כלומר, להקיף את המושכל בכל צדדיו, ולראות איך זה מתקשר אליי, איך זה מתחבר אליי, איפה זה פוגש אותי. בלשון של רס"ג תראו, יקבלנה השכל ויקיפנה. ורק אחר כך האדם יוצר רגשות ביחס למושכל, בו הוא אגב, ומיק בשיחה, זה אומר לבעל התניה, שדיברנו עליו בשיעור הקודם, לשון רס"ג, ויכניסנה בלבבות ותימזג בהם. וזה המתכון לאמונה לפי רס"ג, ויהיה בהם האדם מאמין. בהם, כלומר, הכוונה, עיון הכרתי, שמוליד התקשרות דעתית ורגשות. אני חוזר. המתכון לאמונה אצל רס"ג זה עיון הכרתי שכלתני, שמוליד זיקה והתקשרות ומביא לרגשות. עכשיו, אפשר להרחיב באמת עוד הרבה על הגדרות האמונה. מה? על היחס לרגשות.
אתה תמוה, כאילו.
תסביר.
שהשכל הוא זה שמעורר את הרגשות ולא ההפך, שרק אחרי התבוננות והתבוננות במושכל אני יכול להשיג רגשות.
קודם כל ראינו את זה בתניא השיעור שעבר. אתה אומר פה מה, רק שכל יכול להיות רגשות? אז אני חושב שצריך להבין מה הכוונה רגשות. דיברנו על זה בחי אלול. יש רגשות ויש ריגושים. אין כזה דבר אהבה מבט ראשון. מה יש מבט ראשון? יש משיכה. כי אהבה אמיתית, איך אתה יכול לאהוב אותה אם אתה לא מכיר אותה? במבט אתה יכול להכיר אותה? מה אתה, יש לך חומת הפרצוף של מקובלים? האמיתי מדורות עברו שאין בדורנו היום? אין אהבה מבט ראשון, יש משיכה במבט ראשון, זה משהו אחר. משיכה זה ריגוש. ריגושים יש ברגע. אדם רוצה לקבל היי, יש שם חומרים כימיים או טבעיים, כל אחד לפי מה שלא לא עלינו, אל תנסו בבית. כתוב ככה לחסמים, לא לאנשים, אוקיי? שזה, אבל זה לא מייצר רגשות, אנשים רוצים רגשות והם נופלים לריגושים. ולכן אומר בעל התניא, ראינו את זה בפרק ג', וזה בעצם אחד היסודות של התניא, בכל לימד שנה בתניא, בעזרת השם, בעיון, שרגשות אמיתיים הם פועל יוצא של חוכמה, בינה, דעת, של העמקה שכלתנית, אחרת זה לא רגשות. אחרת זה ריגושים, אדם יוצא עם אישה פעם, לומד להכיר אותה, ואז הוא לומד לאהוב אותה. אחרי שהוא מכיר אותה, יכול לאהוב אותה. אין כזה אהבה בת ראשון. משיכה, כן, אהבה, לא. יש לפעמים ריגושים, אדם נמשך למשהו, עשה לו טוב, אז הוא לא מסתפק בזה. אז מה הוא עושה? הוא עכשיו הולך לבית מדרש, או לאוניברסיטה, מה שהוא רוצה להעמיק בו, ומעמיק חוכמה, בינה, דעת, ואז הוא הופך את הריגוש לרגשות. זה גם פעולה מלמטה למעלה. אני רוצה להדליק אש, לא יכול שבולט, לא יכול להדליק אותו עם הגפרור. מביא זרדים עיתונים, צ'ק, בבת אחת אש גדולה, נכון? אבל זה ריגוש. ומה שבא בקלות, באותה קלות ייעלם. שלום חלום מפורש, נכון? אתה בקיא באחרונים, יפה, נכון? זה ריגוש, זה לא רגשות. רגשות זה שהדלקתי את העיתונים מהריגוש, ועכשיו אני דוחף ענפים, זרדים יותר חזקים, עד שתכלס הבול עץ יחזיק. וזה רגשות, זה לא ריגושים. עכשיו, אפשר להעמיק בזה עוד הרבה, אבל, בכותרת של השיעור זה י"ג נקרא אמונה של הרמב״ם לפי החסידות. ואני כבר כמעט חודש, לא מדבר איתם חסידות, אז אני קצת לא נעים לי. אז אני רוצה עכשיו שנראה, לחתוך פה את הדברים, ונראה מה ההתייחסות של רוח הפנו משיח השם, הבעל שם טוב הקדוש, רבי ישראל בעל שם טוב, זכותו מגנה עלינו. ולעניות דעתי בשאלה של אמונה או ידיעה, הבעל שם טוב ומשיחי דרכו, זה בעצם המודל האידיאלי עבורנו, בפרט בדור שלנו, דור שאין בו בורות, אלא דור שמקדש השגה וידיעה, שהם נגישים לכולם, בחסות האינטרנט, הכל נגיש בגוגל, תעשו בגוגל אמונה ידיעה, תקבלו, כן, מלא חומר. ועם זאת, הדור שלנו הוא דור בו הפשטות והתמימות די נעדרות. ולא נמצאות כל כך. ובאמת, היעדר השיח הפשוט, השיח התמים, וכל שכן, הלך הרוח הממשי של פשטות ותמימות, ניכר כמה הוא חסר בכל מרחבי החיים, האישיים, הבין-אישיים, הכלליים, הציבוריים והלאומיים, בטח העולמיים. יש ריבוי חשדנות. וגם בעולם האמוני יש חוסר בפשטות, להאמין בתמימות בקדוש ברוך הוא. טוב. אז איך אנחנו צריכים לבסס אמונה בדור שלנו, דור שמקדש ידע ומנגיש אותו, ועם זאת הפשטות והתמימות מאוד נצרכים. משום מה השתרשה איזושהי טעות, לא יודע למה, שהיא באמת טעות, כאילו הרבי נחמן מברסלב, רבנו הקדוש, הנחל נובע, נינו של הבעל שם טוב הקדוש, סובר, שהתכלס, התכלית היא מה? זרוק את השכל. כל מה שקשור לעבודת השם, תזרוק את השכל. אל תשמש בשכל בעבודת השם. וזאת טעות נוראה, זה תמוע מאוד. הרי ספרי רבנו, ליקוטי מוהר"ן, שאר הספרים, בטח ליקוטי הלכות של מוהר"נת, תלמידו ממשיך דרכו, הם ספרים עמוקים ביותר, שמובנים גם על תשתית שכלתנית, לא רק, אבל גם, ועוד אנשים חוטאים לאמת ומצטטים בשמו של רבנו, תכלית הידיעה שלא נדע. אז זה לא משפט שלו, קדמו אותו כבר הרבה לפניו, אבל המשפט הזה, תכלית הידיעה שלא נדע, מוסבר היטב על ידי הסבא רבא של רבנו, הבעל שם טוב הקדוש, ולכן חשוב להבין אותו על בוריו. ואז אולי נרוויח שנוכל לשרש טעות שרווחת בציבור, שלעניות דעתי מרחיקה רבים וטובים מתורת החסידות, כי חושבים שהחסידות זה בלי שכל. אבל בתורת החסידות לא היה גאולה, נכון? אם אתה הקעת עם הר, נכשה יפוצו. טוב, בעל שם טוב הקדוש, מקור וב. כתר שם טוב עוד ג' מקורו מהפתיחה לספר בן פורת יוסף. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כי תכלית הידיעה שלא נדע, אמנם יש שני סוגים שלא נדע. אחד, מיד שלא נכנס לחקור ולדע. למה? מאחר די אי אפשר לדע. בעת סוג שני, שחוקר ודורש עד שידע שאי אפשר לדע. וההפרש בין זה לזה, משל למה הדבר דומה. שניים שרוצים לדע את המלך, ואחד נכנס בכל חדרי המלך, ונהנה מאוצרי והיכלי המלך, ואחר כך לא יוכל לדע המלך. והשני אמר, מאחר שאי אפשר לדע המלך, לא ניכנס כלל לחדרי המלך ולא נדע מיד. ובזה יובן מדי בשני סוגים הנעל, אותי עזבו מלדע, שאי אפשר, מכל מקום, הלוואי אותי עזבו, מתוך החקירה והידיעה אחר שתורתי שמרו. מה הכוונה בביטוי תכלית הידיעה שלא נדע לפי הבעל שם טוב הקדוש? האם המשפט הזה, סליחה על הביטוי, מעודד אותי להיות טמבל? למה לחקור? למה לעסוק במושכלות אלוקיות? הרי זה גם ככה מעבר לים, זה בלתי ניתן להשגה, אתה בסך הכל מבזבז את הזמן שלך. עזוב, עזוב, אין שכל זרוק, תאמין כמו פטי, בלי שום עיסוק קוגניטיבי, הכרתי, בכל מה שקשור לאלוקות. אבל זוהי לא כוונתו של מייסד החסידות, הבעל שם טוב הקדוש. מה אומר לנו הבעל שם טוב הקדוש? תכלית הידיעה, כלומר התכלס של הידיעה, המטרה המיוחלת, המטרה הסופית של הידיעה היא שלא נדע. אבל רק אחרי שניסינו לדעת ופעלנו להעמיק בכל הכוחות השכליים, חוכמה, בינה, דעת, אז רק אחרי זה תכלית הידיעה, אחרי הידיעה תגיע למסקנה שלא נדע. למרות זאת אני לא יודע, כלומר רק אז התכלית, היעד של הידיעה, הוא להפנים שאחרי כל המאמץ, כל המאמץ לדעת כל רז סודיך, למרות זאת אני לא יודע כלום. ובמילים שלפני, של ספר יצירה, ולפני אחד, מה אתה סופר? אין משהו, משהו מקום שהשכל לא יכול להכיל אותו בכלל. כלומר, אחרי כל הידיעה, ורק לאחריה, ניתן באמת להבין ולהפנים כמה באמת אני לא יודע. כמה, אנחנו נקרא, פליה הדעת ממני נשגבה לאוכה לה, אומר דוד בתהילים קוף למתת. שיגעתי פה בשיעור א', אני לא באתי מישיבה תיכונית, באתי מתיכון רגיל, באתי לישיבה ונפעמתי, וואו, יש בבלי וירושלמי וראשונים ואחרונים והלכה ונגלה וניסה וחסידות, כמה אני לא יודע. אמרתי, טוב, שאני אהיה בשיעור ב', אני בטח, וואי, אני כבר חברות הצעירה, אני יודע הרבה. שאני אהיה בשיעור ד', אני יודע, בכלל, שאני אהיה בשיעור ז'. אתם יודעים מה? הייתי בשיעור ב' והרגשתי עוד יותר שאני לא יודע. שיעור ד' לא הייתי, אבל שיעור ז' כן הייתי, ועוד יותר לא יודע. וגם היום שאני קצת עם יותר פזם בישיבה, אני רק מרגיש משנה לשנה כמה אני יותר לא יודע וכמה עוד צריך לדעת עוד ועוד ועוד ועוד. וזה לא מתסכל, נהפוך הוא. לי זה נותן רק יותר דרייב. בוא נראה איך המגיד ממדריץ', תלמידו משאיר דרכו של הבעל שם טוב הקדוש, מבטא את זה. ועל הדרך נרוויח כולנו כוונה איכותית ומשמעותית מאוד הלכה למעשה לכוון בתפילה. ליקוטים יקרים, עוד קוף צדי ט', זה גם קטע שם טוב, סימן ר' ו'. טעם, למה אנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו? הוא מתפילה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, למה? אומר המגיד, כי יש שני מיני בני אדם המאמינים בהשם יתברך. אחד, שמאמין בקדוש ברוך הוא, מחמת שהולך בדרכי אבותיו הקדמונים, ועל ידי זה אמונתו חזקה. והשני, מי שבא על האמנת הדת, מחמת החקירה שחקר. והחילוק ביניהם הוא שהראשון יש לו מעלה, שאי אפשר לפתות אותו, אף אם יאמרו לו כמה חקירות המותרות חס ושלום, כי אמונתו חזקה מצד קבלת אבותיו, ועוד שלא חקר מעולם. אבל יש לו חיסרון. מה החיסרון? שהאמונה אתלו רק מצוות אנשים מלומדה, בלי טעם ושכל. אבל השני, יש לו מעלה, שמחמת שהכיר הבורא יתברך מכוח גודל חקירתו, הוא חזק אצלו באמונה שלמה ובאהבה גמורה. אבל גם כן יש לו חיסרון, שבקל יוכלו לפתתו, אם יבוא חוקר אחר, ויביא לו ראיות הסותרות, יתפתח חס ושלום, חס וחלילה. אבל האדם, שימו לב, זה העיקר, האדם שהשני מידות בידו אין למעלה ממנו, דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, וגם כן בא לו מחמת החקירה שחקר בעצמו. זוהי אמונה שלמה וטובה, ולזה אנו אומרים אלוקינו ואלוקי אבותינו. גם בזה יש לפרש הפסוק בתהילים, תאמו כי טוב השם, רוצה לומר תאמו מחמת החקירה, וראו לשון ראיית הנהגה כמו שהניגו אבותינו. הפסקה הזאת של המגיד היא מתוקה מדבש. הוא מציג כאן שני אופנים שונים של אמונה. אמונה מתוך חקירה שכלית, רמב״ם, רשב"א שראינו, ואמונה מתוך המסורת, הקבלה מאב לבן. כמו שראינו, בעל העיקרים, אברבנאל. ובאמת אומר המגיד ממדריץ', לכל שיטה אמונית שכזו, שיטה במרכאות, יש יתרון מובנה ויש חיסרון מובנה. לאמונה המסורתית, זו שאין לה שום שיג ושיח עם השכל, רק קבלה מאב לבן, יש יתרון, מה היתרון? אי אפשר לפתות אותו בקלות או להזיז אותו מעיקרי הדת והאמונה. הרחיל לכך החסיד רבי יוסף יעבץ, ספר אור החיים הקדמון, על בסיס מה שבאמת הראה בתקופתו באינקוויזיציה, שראינו שדווקא החכמים הפילוסופים התנצרו, ודווקא הפשוטים או ברחו או לא על קידוש השם. אבל לאמונה המסורתית יש חיסרון מובנה. איך הוא אומר? שהאמונה אצלו רק מצוות האנשים מלומדה בלי טעם ושכל. ואני אוסיף לעניות דעתי הקטנה עוד חיסרון, שבדור שלנו רובנו לא גדלנו ככה. לא העניקו אותנו בתמימות ופשטות, לא מהחלב של אמא ולא מכפית של זה, שגם לא בוורידים, באינפוזיה. ולכן בדור שלנו קשה מאוד לרכוש אמונה שכזו, באיך הדור שהוא מקדש את העני, את ההשגה, זה קשה. כי אמונה כזו שייכת בעיקר לא לאנשים שרוצים אחרי ההשגה, אלא יותר לאנשים שהם תמימים, אנשים שבאופייה פחות שמים דגש על הידיעה. אבל גם לאסכולה של האמונה השכלית יש יתרון וחיסרון. יתרון מצד זה שחקר והוא השיג בשכלו את הקדוש ברוך הוא, אז העבודה שלה יותר שלמה ומלאה, ונקרא לה, יש בה טעם וריח, אבל יש בה גם חיסרון מובנה. הרי אם יביאו לו הוכחות שכליות מנומקות היטב, שהן גוברות על התבניות ההכרתיות שהוא בנה, אז מה יקרה? אז בקלות הוא ידח מהאמונה ויגיע לכדי כפירה, לא עלינו, על אף אחד מישראל. כפי שאכן קרה, לא אחת, ולא שתיים, ולא שלוש לצערנו. אז מה עושים? הרי לכל שיטה יש גם יתרונות חזקים וגם חסרונות מובנים. מה עושים? והרי לכאורה השיטות האלו סותרות אחת את השנייה, כלומר יש פה תזה ואנטיתזה, נכון? לכן בא המגן ידע שאומר, יש לך תזה, אנטיתזה, אין ברירה, חייבים שתהיה לנו גם סינתזה. תזה, אנטיתזה, סינתזה. ובהתאם להוראת רבו הקדוש הבעל שם טוב, אומר המגן שאמר, תכלית הידיעה שלא נדע, כלומר שאנחנו צריכים לחקור ולהעמיק ככל יכולתנו, ועם זאת לדעת שאחרי חקירה השכלית וההשגה הקוגניטיבית עדיין לא השגנו כלום, אנחנו מבחינת לא נדע. אומר המגיד שהשילוב הזה של תכלית הידיעה עם בחינת הלא נדע, שזה שילוב שקל לדבר עליו אבל קשה מאוד לחיות אותו, אף על פי שבדורנו זה צו השעה מבחינה אמונית, אומר המגיד, השילוב הזה בא לידי ביטוי ורמוז בתפילת העמידה, אלוקינו ואלוקי אבותינו, איך אומר המגיד? אבל האדם שהשני מידות בידו, אין למעלה ממנו. דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, וגם כן בא לו מחמת החקירה שחקר בעצמו, זוהי אמונה שלמה וטובה, ולזה אנו אומרים, אלוהינו ואלוהי אבותינו. ואולי ניתן להוסיף שלכן עניין ההשגה האנושית בכוח השכל, באלוקות, מתייחס דווקא שהם אלוקינו. אלוקינו זה מה שהשגתי בשכל. אלוקי אבותינו זה אמונת מאב, מסורת מאב לבן. מה זה אלוקינו? שם אלוקים זה אחד משבע שמות הקודש. זה השם היחיד מהשמות הקדושים שיש לו הטיה, יחס לאנושות ולבריאה. כן? יש שם הוויה, זה לא הווייתנו. זה לא אדנותנו, נכון? אלא אלוקינו, אלוקיכם, אלוקי. זה מתייחס אלינו. לכן דווקא במקום השכלי נרמז באלוקינו, שזה זיקה יחס אלינו. אבל אלוקי אבותינו זה כבר אלוקי אבותינו. עכשיו כמובן, לזכות פה למעלה, לסינתזה של המגיד מעזריץ, של להיות גם מבחינת החוקר המושלם וגם המאמין התמים, קל לדרוש את זה, לדבר על זה כבר אתגר, לחיות את זה זה קשה מאוד, אבל כמו שראינו ביחס לאמונה, בין אם הכוונה בהעמקה וידיעה שכלית, כשיטת הרמב״ם והרשב"א, או בין אם מדובר באמונה תמימה שעוברת במסורת מדור לדור, כדת בעל העיקרים והברבנל, העיקר שהאמונה הזאת תהיה משהו מוחשי. כלומר שהאמונה שלנו, אצלנו ועבורנו, תהיה דבר נוכח. דבר מוחשי בחיים שלנו. ושלא תגידו שזה רק חסידות, נראה את דבריו הנפלאים, ובזה נסיים, את דבריו של הרב לייב חסמן, מגדולי שיטת בעלי המוסר, הוא היה תלמידי בסלאל סלנטר, רבי יצא לבלזר ואחרים, ובספרו הנפלא, מומלץ בחום, אור יהל, הוא כותב בחלק א', שכל שיעבוד מצרים לא היה אלא בית ספר, כדי ללמוד ולדעת איך להכניע את החומר ולתאר מידותיו, למען יוכלו לקבל אחר כך עבודה רוחנית באמונה טהורה. כי רק אחרי טהרת המידות והתאוות, רק אז תבוא טהרת השכל, כמאמר הכתוב, לב טהור ברא לי אלוקים. ואחר כך, ורוח נכון חדש בקרבי, שאם הלב אינו מוכן, לא תמצא החוכמה מקום, ואם כן, מעלת האמונה, שהיא המעלה העליונה בחוכמה, אינה במובן השטחי להאמין בלא דעת, והאות על זהו במאמר הכתוב, וירא ישראל את הגדולה, הרי שראו ממש בעיניהם, ואיך ייפול על זה שם אמונה, אלא ביאור ויאמין הוא אמונת אומן, שהיא הבנה פנימית עמוקה, שאין לזוז ממנה, היא שכלית וחושית יחד. ורק אחרי שראו, ישאל את היד הגדולה, ויראו העם את השם, רק אז נשרשה האמונה בקרבם, ויאמינו בשם. יש פה משימה. אנחנו לקראת שנה תשפ"א, בעזרת השם, בה נשתדל לעבור מדי שבוע על י' ג' עיקרי אמונה של הרמב״ם, להבין אותם, וגם על פי החסידות, שמה שמנחה אותנו לזכות ולהבין ולהאמין בכל אחד מדגימי עיקרי האמונה, גם באמונה שכלית וגם באמונה חושית, תמימה, לא תמימה, חושית, יותר מתמימה, שזה יבוא לידי ביטוי. ספר סיפור, בזה נסיים. הייתה ילדה יהודיה, אמריקאית, לא עלינו, קורא לו טובים ביותר. מה לעשות? גדלה בארצות הברית. שנות ה-50, 60 המוקדמות, הייתה בת 11-12, ואבא שלה שלח אותה ארצה מחנה קיץ של יהודים שומרי תורה ומצוות, והיה רק קמפ, מה שנקרא אצלנו בעדה קמפ, היה רק קמפ של החבדניקים, חבדניקים, בערי הקאצ'קיל, צפונית לניו יורק, שם קמפ זה לא מחנה סיירים שבוע עם שבת, שם זה חודש וחצי חודשיים, אתה בקמפ. ואחרי חודשיים היא חזרה הביתה, היא לא מבית חסידי, בית אפילו לא חסידי. ואבא שלה שואל אותה, נו, ביתי היקרה, תגידי, מה היה הדבר הכי טוב, הכי, 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 בכל מה שקשור למחנה קיץ. אמר לו, מה זאת אומרת? השיא השיאים היה התוועדות עם הרבה. עם הרבה, עם הלובביץ' הרבה. ואז הוא אומר לך, הוא מרים גבה, שוין, ומה הרבה אמר בהתוועדות? אמר, מה זאת אומרת, אבא? הרבי אמר שהמשיח הולך להגיע כל רגע. היא אמרה את זה בהתלהבות. אז הוא אמר לה, ביתי היקרה, אבל זה לא חידוש של הרבי, גם אני אומר את זה בבית כנסת כל יום, כל שבת. אמר לו, כן, אבא, אתה אומר את זה, אבל הרבי גם מתכוון לזה. זה דיוק שילדה בת 12, לא חבדניקית, והיום היא חבדניקית, לא יודע מה, לא יודע מה קרה, כן. היום היא ראש כולל בבני ברק, סתם, לא יודע. כן, וזה הגריסה החסידית, להם חיו באושר ואושר, אתם יודעים מה זה, כן. המטרה בסדרה השנתית שלנו היא לא שנדע להביא על כל אחד מדגים על עיקרי האמונה של הרמב״ם, זה אומר ככה, זה את המקורות. אלא המטרה היא באמת גם לדעת את זה ולהכיר, אבל גם באמת להאמין בזה, בפשטות, בתמימות, ובעיקר, איך אומר הרב חסמן, מגדולי בעלי המוסר, הבנה פנימית עמוקה שאין לזוז ממנה, שהיא שכלית וחושית גם יחד. נאחל לכולנו שנה טובה, מתוקה. תיבה חתימה טובה בשפה של צדיקים גמורים, צדיקים שמחים, צדיקים שמאמינים באמונה שכלתנית, אמונה תמימה, אמונה חושית. בעזרת השם, מכוח המיצוי האבסולוטי של המכה השכלית, נזכה כולנו גם להאמין בתחילת הפשטות, כמו ילדים קטנים, עם הרבה מתיקות, הרבה תפוח והרבה הרבה הרבה דבש. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.